מדינית, מבחירה פוליטית, אם יש עיר שנמצאת בין באר החל למלאה, עיר שלימור נפלה בין הכיסאות בכיבוש הארץ, לבנות משהו חדש, משהו חדש שמתחיל, כל מיני דברים כאלה, כנראה לא העקדה שעמדה מול עיני דוד שהוא בוחר את ירושלים, אף על פי כן, בהחלט החלק האלוקי פה זה שהקדוש ברוך הוא דואג שאותו מקום שבו הייתה העקדה שיהיה השיא של בן אדם לחברו משתלב עם ירושלים כעיר שהיא שיא של בן אדם למקום, החיבור של יהודה ובנימין בערבות ההדדית, וזה החלק האלוקי, לחבר בין שני המקומות, לדאוג שזה יצא באותה נקודה, אין, החיבור צפון דרום וגם החיבור מה למטה, זה החלק האלוקי בדבר.
כן. עכשיו אמרנו שלא מתארץ
מבדוות
שזה אותו מקום.
כן, זה מה שאומר. הסיבן היחיד לאותו מקום, זה שזה אותו מקום, זה מה שחז"ל אומרים, וזה מופיע בדברי הימים ב' פרק ג', זה מה שהזכרת, זה הרמז היחיד שמוסבר בתנ"ך. בעצם, מה זה רמז מצוין, אני רק אומר שדברי הימים ב' נכתב בסוף ימי בית ראשון. לא בטוח שדוד המלך באמת עשה את הזיהוי הזה, לא בטוח ש... אבל גם הוא ידע את זה, לא בטוח שזה מה שעמד מול עיניו. סביר להניח שמה שעמד מול עיניו היו הדברים שהזכרנו, הדברים האחרים שהזכרנו. אני עוד מעט אגע בעוד איזה נקודה אחת שאפשר להוסיף, לחדד על מה שאמרנו הפעם, שאפשר אולי להוסיף עוד נקודה אחת שעמדה מול עיניו. החלק האלוקי פה זה שזה באמת התחבר שני הצדדים האלה של העקדה של אברהם אבינו והבחירה של דוד, או זה שזה התאים גם לדוד בדיוק למה שהוא היה צריך מבחינה מדינית ומבחינה פוליטית ומבחינת הגיאוגרפית, החיבור הזה של שני חלקי הארץ, זה כביכול המקריות, כן, או צירוף המקרים האלוקי שמתגלה בו. מה שאפשר להוסיף הוא שבעצם בבחירתה של ירושלים יש פה איזושהי סגירה של כמה מעגלים פתוחים. המעגל הראשון שנסגר פה בכיבוש ירושלים הוא המעגל שנפתח בספר שופטים פרק א'. הסיפור הראשון שמופיע בספר שופטים בפרק א' זה על אדוני בזק עם שבט יהודה, וזה מתחיל ככה, ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? ויאמר אדוני, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. על פניו, ככה אמור להיות, אנחנו יודעים שיהושע, הכיבוש של יהושע היה מין כיבוש של מלחמת ששת הימים, הוא היה כיבוש, כבש נקודות מפתח, צמתים מרכזיים, ערים מרכזיות בארץ, אבל לא הוריש את הארץ לפרטים. ועכשיו, ספר שופטים, זה התפקיד, זה מה שאמור לקרות. ומי יעלה בתחילה? יהודה יעלה בתחילה. איך אתם מבינים את הביטוי יהודה ויעלה בתחילה? מה זאת אומרת?
אחרי זה כולם
יצטרפו. בדיוק, שמשמע שהוא יוביל, אבל הוא ראשון. כלב אולי היה אמור להיות, לא ניכנס כרגע למה לא כלב. כלב היה אמור אולי להוביל, לשבת יהודה, דניאל, לא יודע, היה אמור להוביל וכולם מצטרפים.
אז זה לא אחרי הפיזור כבר של כל הלוחמים כאילו?
יכול להיות שכן אחרי הפיזור, אבל עדיין אמור, עכשיו הולכים לכבוש, אז מה זה, מה משמעות המושג? אם כל בני ישראל שואלים את השם, מי יעלה, יהודה יעלה, מה זה אומר? שהוא אמור ללכת לבד?
לכבוש את השטח שלו.
לא, לכבוש את השטח שלו, אבל לא ככה משמע. ושוב בני ישראל בהשם, אמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו?
כן.
איך אתם מבינים בתחילה? אני מבין בתחילה שהוא ראשון.
נלחם בחלק שלו, אבל בעצם
הוא
ניתן
את
מכת
המלך, ואז
כל
הכנענים התפחתו בכל הארץ. אז ביום יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי בגורלי ונלחמה בכנענים, והלכתי גם אני איתך בגורלך, והלך איתך שמעון, כובשים את בזק, בסוף הכיבוש של בזק, והביאו ירושלים, כן, לוקחים את אדוני בזק, מקצים את רגליו וכו', והביאו ירושלים וימות שם. ירושלים, איפה מן דחר שמיים, איפה הגיע ירושלים? פסוק הבא, ראינו אותו כבר פעם הקודמת, וילחמו בני יהודה בירושלים. וילכדו אותם ויקו על פיחה ואת העיר שילחו באש. אני חושב שמה שקורה כאן הוא כישלון התוכנית. כלומר, עם ישראל מלכתחילה, באמת בספר שופטים מתעורר לכבוש את הארץ. מי יעלה בתחילה? יהודה. היינו מצפים שיהודה יהיה הראשון יוביל, אבל כולם יבואו אחריו. ואז יהודה הולך להילחם. מה הוא מגלה? שכולם, מה התכוונו יהודה בתחילה? הוא יילחם ואנחנו נאכל לו כפיים מהצד. כן, הוא יהיה הראשון ואנחנו נסתכל. ואז יהודה כובש שבט, יהודה כובש את ירושלים, שאולי באמת זה היה איזה צון אידיאלי, כן, לעשות כיבוש שאמור לחבר את העם, לא מצליח, ולכן בפסוק ט' כתוב, ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני, יושב ההר והנגב והשפלה. מה זה ירדו? ירדו להילחם אל הכנעני יושב ההר? אז אני חושב שירדו זה הירידה, כלומר ירדו מהתוכנית, הייתה תוכנית. כל עם ישראל עכשיו, ירדו מהתוכנית והם הולכים לכבוש את האזור שלהם, והלך יהודה אל הכנעני, יושב בחברון. כן, זהו, הלך לאזור שלו. הייתה איזה תוכנית.
הוא
יושב
ההר, הוא לא נמצא שם.
כן, יכול להיות, היה ליהודה חלקים באזור ההר, רק באותו רגע זה אזור ההר, כאילו...
זה ירידה גיאוגרפית שהוא יושב
ההר, הוא לא שם. מירושלים לחברון זה עלייה. ירושלים זה 730, 734, חברון זה 950. עולים. בסדר, זה פשוט לא עלייה גיאוגרפית, אלא כן, יש פה איזו ירידה רוחנית, זה יכול להיות ששניהם, זה הולך ביחד. גם אפשרי. הפרשייה הזאת היא פרשייה שהיא מקרינה על שתי ההתחלות של שני המלכים הראשונים של עם ישראל. שאול המלך, את הקרב הראשון שלו, הוא מתחיל באיפה? בבזק, ויפקדם בבזק, ומנסה לתקן פה את הנושא הזה, לא משנה בצד שלו, בערבות הדדית שהוא מתחיל בבזק, וכולם הולכים לעזור לאנשי יבש גלעד, זה שאול. כמו שדבר זה לא מחזיק מעמד לאורך זמן. השני זה דוד המלך. דוד המלך שהדבר הראשון שהוא כובש, את ירושלים, ומשלים את הכיבוש של ירושלים שמתחילים פה בני יהודה. אז זה הדבר הראשון. כלומר, אם ספר שופטים הוא השלה, הוא בעצם, ספר שופטים הוא ימי הביניים של עם ישראל. ימי הביניים בהיסטוריה האנושית אתם מכירים, נכון? למה קוראים להם ימי הביניים? כי לא קרה בהם שום דבר. שאין להם שום התפתחות, לא התקדמות מדעית, שום התפתחות, כאילו העולם עצר, 500 שנה העולם עוצר. ספר שופטים לכאורה, הוא אומר, להבט חיצוני, זה מה שקורה. היה את יהושע, אחרי ספר שופטים של אלי שמואל, ממש באמצע, כל מיני שופטים קטנים, שכל אחד שופט לעצמו. ימי ביניים, 300 שנה.
זה אידיאלי.
מה?
זה אידיאלי
באיזשהו. יש לזה, לא,
ממש לא. לא, 80,
שופטים
שלנו
שנה, שכתוב, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אתה שופט את זה כדבר חיובי או כדבר שלילי? איש הישר בעיניו יעשה.
כאילו, אין לך שום בעיה,
אתה יכול לעשות
מה שהוא רוצה,
יש בזה
משהו טוב.
אז הציטוט הזה הוא במקום מספר דברים, ושם כתוב, לא תעשו כאשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. איש עושה כל אחד עושה מה שבא לזה, כנראה. מלך זה אומר, יש מלך, הוא נותן, כולם עושים מה שהמלך הזה. יש איזה יחידות, כולם, יש מנהיגות. איש הישר בעיניו יעשה, זה הכוונה...
אין
לך
כל החיים שיהיה מלחמות, ושיהיה מה לעשות, שיהיה מעניין.
ושם
כבר לא יודע
שישבו בשלום.
זהו,
אבל ישבו דעת
40 שנה.
איפה? 40 שנה? 40 שנה זה דבר חיובי או שלילי? אני לא בטוח, 40 שנה.
לא,
אבל... יש לך קצת 40 שנה.
אבל מה כתוב?
שופט. המלך זה לא רק מלחמות.
אצל שלמה, אצל שלמה מה כתוב? יש לך
לפעמים תחת עינתו,
זה ביטוי חיובי.
יש לך לפעמים תחת עינתו, כתוב גם בספר שופט.
אוקיי,
נו,
זה ביטוי חיובי, אצל שלמה זה ביטוי חיובי?
לא בטוח בכלל. זה אומר שכל אחד דואג לנחלה שלו. תלוי באיזה סיטואציה, זה מה? אבל כשכתוב איש הישר בעיניו יעשה, איש כל הישר, זה אנרכיה. כל אחד עושה מה שבא לו, כל אחד דואג לעצמו. אני לא בטוח שזה רע, זה שלב בהתפתחות. כן? שלב בהתפתחות הוא אומר שכרגע אין התפתחות בהיבט הלאומי, אלא יש התפתחות בהיבט הפרטי. לא נדבר עכשיו, ספר שופטים פחות עכשיו הנושא. נדבר על ספר שופטים, מה פעם ספר שופטים? מוכן לדבר על זה. זה ספר באופן כללי. אני
רוצה שכל הזמן כאילו. מה זה?
לא, מה זה כל הזמן לחמור בספר שופטים? לא נלחם כל הזמן, מה?
בסדר, לא, אבל בסופו של דבר זה כן
האידיאל,
בסופו של דבר שלא... מה זה
התפתחות
לאומית? לא צריך שיהיה
כל זה, צריך
שיהיה...
התקדמות בצד הלאומי. הנה, יש קודם כיבוש כל הארץ, שלטון מרכזי, צבא, מערכת משפט, בית המקדש. זה התקדמות בצד, פתאום כפייה במקום, אין התקדמות. בצדדים הלאומיים יש כפייה. אני גם אגב אומר בהיבט שלנו, כן? תסתכל, אנחנו פה 60 שנה. וכולנו בוכים, איך יאללה, צריך להקפיד לעשות ולהקים וכו'. 60 שנה, מה זה 60 שנה? שם חיכו 300 שנה כדי לעבור את השלב, את השלב הזה. פרופורציות, אני לא נלחץ. נלחץ וחלילה. אני בנחת. עם ישראל, תהליכים של 300 שנה זה תהליכים קצרים. נכון? לא בנחת, רק אומר, צריך לדעת, 300 שנה. היה שם תהליך, יש משהו מאוד חיובי גם בתהליך הזה. אבל הוא לא, תהליך הלאומי. לא נכנס קרים. אז שני המלכים הראשונים, זה העניין שלהם, שאול בבזק, דוד עם ירושלים, לתקן את אותו עניין, אותו עניין שמתחיל בזכירת ספר שופטים, וממתין בעצם עד סוף ספר שמואל, שתקום מלכות מישראל. הולך ומתפתח, מתחיל באלי, עובר לשמואל, לשאול, ומגיע אל דוד. הפרק שלנו בעצם מתעסק, הפרק הזה שאנחנו בוא עכשיו פרק K, מתעסק במשמעות של מהי מלוכה, ומה שאנחנו לומדים פה, תכף אני אוכיח לכם את זה מהפרק, שהפרק הזה בא לרכז פה את מרכיבי המלוכה בישראל, לא במקרה, שמו את כולם אחד על השני, אנחנו נראה את זה מיד, וירושלים היא עניין מהותי במלוכה, היא לא עניין מקרי, היא לא החיתימצא, כן? מה שנקרא בעברית, קוראים את זה בעברית היום, ברירת מחדל. היא לא ברירת מחדל, טוב צריך עיר בירה, אבל עושים את ירושלים, לא. ירושלים היא חלק מהותי במלוכה הישראלית. אין מלוכה ישראלית על כלל ישראל בלי ירושלים. יצאת מירושלים, איבדת את המלוכה. כן? זה המשמעות.
זה הדבר השני,
כן? מה? לא, לא, לא. זה עדיין בדבר הראשון, כן. זה מה שמתחיל בספר שופטים. ונגמר אצל דוד.
אבל כששאול הלך לבזק, זה לא הקשור בירושלים.
נכון. שאול מנסה לסבור את נושא הערבות שהתחיל בבזק, אבל לא מגיע בסוף עם זה לירושלים. מי כן מגיע עם זה לירושלים על רקע שאול? וזה דבר שנראה לי שכן למדנו כאן. ושמואל א' פרק י"ז, בשיעור הראשון, מתחילת שנה או בשיעור השלישי, לא יודע, אחד השיעורים הראשונים. סוף הסיפור של דוד מול גוליית, כתוב ככה, פרק י"ז, שמואל א', פסוק ב', ויקומו אנשי ישראל ביהודה, ויריעו, וירדפו את הפלישתים עד בורחה גיא ועד שערי עקרון, ויפלו חיילי פלישתים בדרך שעריים ועד גת ועד עקרון, וישוב בני ישראל נדלוק אחרי פלישתים, וישוסו את מחניהם. מה עם ישראל עושה בסוף הקו במוליית? רודף אחרי פלישתים ובוזז את המחנה. פלישתים. אם דלג שני פסוקים, וחירות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר, שר הצבא, בן מי זה הנער? הוא חשוב דוד מהכל את הפלישתי, ויקח אותו אבנר, והביאו לפני שאול וראש הפלישתי בידו, בן מי אתה הנער. כלומר, עם ישראל עסוק בשלל. שאול עסוק בבן מי זה הנער. מה עושה דוד? עסוק נ"ד, בדיוק בין שני הפסוקים האלה. ויקח דוד את ראש הפלישתי, ויביאו ירושלים, ואת כליו שם בעולו. אין פסוק, אין ספק, שהפסוק הזה הוא מומצא. ירושלים לא הייתה אז עיר ישראלית. אי אפשר להביא את ראש הפלישתי ירושלים, כי היא פשוט עיר רבוסית. ייתכן מאוד שהפסוק הזה באמת קורה, אבל מתי הוא קורה? 20 שנה אחר כך, 30 שנה אחר כך, לא יודע מתי הוא קרה. קרה במשך, אז למה כתבו אותו כאן? כי זה בדיוק המשמעות. עם ישראל עסוק בשלל, שאול עסוק בבן מי זה הנער, ודוד המלך עם הראש בירושלים, ראש הגוליית, וגם הראש שלו בירושלים. כלומר, הוא כבר רואה קדימה. זה הראייה של דוד המלך. זה מה שרוצים להגיד. אני חושב שזה מה ששמואל הנביא רוצה להגיד שח, כשהוא כתב את זה. והביא לו ירושלים. זה הנקודה. אז דוד המלך, הנה הוא סוגר את המעגל וכובש את ירושלים בהתחלה. עכשיו אני אגיד יותר מזה. אני לא בטוח...
הרי
מה
שיש
לך
בירושלים שכן נמצא בידי המשרד. תהיה חלק
מהזדוד. לא, לא, לא. כובש את שני החלקים, גם את מצוות ציון.
לא, אני
מתכוון,
פה אפשר להתכוון בפועל כבר. ולמדת בשיעור הקודם שיש כאלה שמסבירים?
יש כאלה, אני לא חושב, עוד פעם אני אומר, יש הסבר כזה, נכון? לדעתי לא פשט. פשט הוא שכבשו ולא הורישו. ועם השנים זה שוב נעזב בידי הירוסי, כמו שעולה מהפרק שלנו, ואז דוד כובש את שני החלקים, גם המצודה וגם העיר, כן? אז דוד כובש את שני החלקים. אני רק אעיר עוד הערה, אמרתי מבחינה כרונולוגית, לא, אני לא בטוח שזה הדבר הראשון שדוד עשה כשהוא עלה למלוך. תכף אני אראה מהפרק שיכול להיות מאוד, שהיה עוד משהו, עוד כמה דברים שהיו לפני כן. אפילו בפרק שלנו, היו כמה סיפורים שהופיעו קודם, שהם צריכים להופיע קודם. אבל לתנ"ך חשוב להגיד שזה הדבר הראשון שדוד עשה. כן? כי זה מסמל את מלכות דוד. מה הדבר הראשון שעלה למלך? כבש את ירושלים. אם זה קרה כרונולוגית ראשון, נראה לי שלא, תכף נראה. בסדר? בואו נראה. אז אחרי כיבוש ירושלים שעליו דיברנו בפעם הקודמת, כתוב ככה, פסוק, כן, סוף פסוק י' מסתיים, וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו, זה סיום כיבוש ירושלים. פסוק י' א', וישלח הירם מלך צור, מלאכים אל דוד, ועצי ארזים וחרשי עץ, וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. ועד דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל וכי נישא ממלכתו בעבור עמו ישראל. שני פסוקים, זה בעצם הפרשייה השנייה, אחרי כיבוש ירושלים. מה הפרשייה השנייה? בניית בית המלך על ידי חירם. פסוק אחד, ואחרי שהוא בונה לו את חירם, בונה לדוד את בית המלך, וידע דוד כי הכינו השם למלך על ישראל. זהו. הנה, עכשיו, זה סימן שבאמת עד עכשיו לא עזר. וכי ניסה ממלכתו ועבור עמו ישראל. יותר מזה, גם האמת היא, שגם זה, הדבר הזה אין מקומו כאן. זה לא קרה עכשיו. איך אני יודע זה לא קרה עכשיו? כי בספר מלכים, אנחנו נפגוש שוב את חירם הזה במלכים בפרק ה'. חירם הזה, אנחנו פוגשים אותו עם שלמה. במלכים א', פרק ה', פסוק תתוו, תציין. וישלח חירם אל הצור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. ואז, וישלח שלמה אל חירם, אתה ידעת את דוד אבי, אז הוא הכיר אותו, אתה ידעת אותו. פסוק א', ויהי שמוע חירם את דברי שלמה, וישמח מאוד, ויאמר ברוך אדוני היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. כן? קיצור, הם הכירו, החירם הזה שבימי שלמה הוא אותו חירם שהיה בימי דוד. עכשיו רק לסבר את האוזן, כל זה קורה בשנת 11 למלך שלמה. שלמה המלך מתחיל לבנות את בית המקדש ואת בית המלך. זה לוקח לו כל הסיפור הזה, כל הבנייה לוקחת לו 20 שנה. ובפרק ת' אחרי 20 שנה, 20 שנה, 7 ו-13, כן, בהתאמה, לא משנה. ואם יקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך, חירם מלך צור ניסה את שלמה בעצר, אז אם הוא בעצר ראשים ובזהב בכל חפצו, אז ייתן מלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. אותו חירם, אנחנו פוגשים אותו בשנת 31 לשלמה, כן? 20 שנה מאז התחלת הבנייה, התחיל בשנת 11, 31. עשו חישוב, אם דוד המלך עולה לירושלים ואז חירם בונה לו בית, כמה שנים עד מות דוד? 33 שנים, נכון? מהרגע שהוא עלה לירושלים, 33 שנה מהלך בירושלים. עוד 31 שנה בימי שלמה, בוא נניח רק, שחירם בדיוק עלה למלוך בתקופת דוד ומת ישר אחרי שהוא מקבל את ה-20 ריות, כן? זה הכל. בוא נניח. אמר שהוא 64 שנים מלך.
מה הבעיה?
אין שום בעיה, חוץ מזה שאנחנו בכל ספר מלכים שאנחנו מכירים, מכירים שני מלכים שעברו את ה-40 שנה, כן? אחד עבר את ה-50 שנה, 52 שנה. כן? נשאל, נכון? אחד. זה מה שאנחנו מכירים. זה יכול להיות, אני לא אומר שלא. אני רק אומר שסביר שלא. בסדר? בואו נסכים על זה שסביר מאוד שהבנייה הזאת של הבית הייתה בהמשך. לא רק שדוד כובש, גם זה די הגיוני. כן, שלא רק שדוד כובש את ירושלים, כמו שישמעו עליו, ישר חירם שולח לו ארמון בנו.
זה היה
שזה אותו
חירם?
מה? כתוב, כתוב בפרק ה', שהוא מכיר, הוא אומר, אתה ידעת את דוד אבי? אני לא מכיר, שלמה אומר
לחירם. זה לא יכול להיות
חירם או... בעיקרון יכול להיות שהיו שני מלכים, אחד אחרי שנקראו לו את חירם, כמו שקוראים לפרעה פרעה, אבל לא משהו כך מהפסוקים. כי הוא אומר, ברוך השם שנתן לדוד בן חכם, כאילו.
אז אומרים שהיה מלכות, אני יודע, כשהם טובים בין המלכות, אז הם הכירו את
השני. כן, אבל אם חירם מכיר את דוד, אותו חירם שבונה לשלמות
הרי... אפשר להגיד שזה אפילו דוד אפילו...
מה?
אפשר להגיד שזה אפילו בסוף ימי דוד.
אני אומר, זה מה שאני טוען, בדיוק מה שאני אומר.
שזה חירם אחר.
יכול להיות, יכול להיות. אני רק אומר, אם באמת זה סבירות גבוהה, זה באמת אותו חירם, סביר להניח, זה לא בימי, תכף נראה שזה... יש דברים שבטוח לא היו פה בעניין. תראו נראה, בואו נראה, אני אראה לכם עוד דבר שלא היה פה מיד, בואו תראו את הפסקה הבאה. ויקח דוד עוד פלגשים ונשים מירושלים, אחרי בואו מחברון, ויוולדו עוד לדוד בנים ובנות, ואלה שמות הילודים לא בירושלים, שמוע ושובה ונתן ושלמה ויבחר ואלישוע ונפק ויפיע, ואלישמע ואלידה ואליפלת. שלמה נולד מתי? אחרי סיפור אדוניה. אין ספק שזה לא קורה כאן, נכון? זה בדל, כאן זה מוחלט, נכון? כלומר, שהם נולדו בירושלים, אז למה צריך לספר לי את זה עכשיו, אם זה לא קרה עכשיו? אז אני מסביר, אז ההסבר הוא כזה, באמת שיש פה פרק שבא להציג את הקמת מלכות דוד, כמו שכתוב בהתחלה, כן, בין 30 שנה דוד במלכו, 40 שנה מלך, וחברון מלך, ובירושלים מלך וכו', ואז מה הדברים העיקריים שצריך להגיד לנו על המלך דוד? ארבעה דברים, חמישה, אחד בפרק הבא, ארבעה דברים. ירושלים, אחד, שתיים, חירם מלך צור שבונן את הבית, שלוש, הבנים שנולדים לו, תכף אני אנסה להסביר למה כל אחד הדברים האלה פשוט, ארבע, המלחמות בפלישתים. אלה ארבעת הדברים שיש לנו לספר, זה לא הסדר שלהם, תכף אני אראה מה היה ראשון מביניהם, אבל לאט לאט. דבר ראשון, בואו נתחיל עם חירם מלך צור. למה אתה תספר לנו על חירם מלך צור שבונה בית, שבונה ארמון לדוד? למה זה חשוב?
כי הוא בונה אחר כך את בית השם.
חירם לא בונה את בית השם.
הוא עוזר.
הוא עוזר, הוא מביא עצים, הוא שולח עצים, אגב מי שקורט את העצים זה עבדי שלמה. כן, הוא מספק, נכון, הוא מספק את העצים, הוא שולח אומנים שעושים את הנחושת, בסדר? הרבה דברים הוא עושה.
הוא שולח מפסודות, הוא שולח את העצים
והבסודות. שלמה מספק את האנשים שיחרטו את העצים. נכון. הוא שולח את האנשים שלו שישיתו את הרפסודות מיצור עד יפו.
הוא לא אומר שם שהוא
ישלח ושאנשי שלמה יחכו במדר גם, אבל אתם רואים שם, לא נכנס עכשיו, ששלמה שולח אנשים, שעובדו 30 אלף חוצף בהר ו-40 אלף חוטב עצים.
אולי זה
יוכל
להראות על המצב
שבמלכות
דוד. יש שלום עם השכנים,
הם מעריכים על דוד, שאנחנו לא... מצוין. דבר ראשון, אין ספק מה שאתה אומר, שכאן אנחנו רואים את ההיבט של מלכות דוד וההיבט המדיני כלפי חוץ ולא כלפי פנים. בתנ"ך זה תמיד כשרוצים להראות משהו על משהו שהוא חזק, תנ"ך הולך בדרך של משלי, יעללך זר ולא פיך. כן? רוצים להראות את הגדולה, אז צריך להביא אותה מפה של גוי. למשל, יתרו. אתה ידעתי, לפני מתן תורה, אתה ידעתי גדול השם כל היום. זה שעם ישראל יספר לנו על קריאת ים סוף, זה לא וורט. יתרו אומר דבר כזה, זה וורט. רוצים לדבר על עם ישראל במדבר, ואם את בלעם. אם בלעם אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, זה באמת, כן? ומישהו תשמע את זה מהגוי, זה, כן, באמת וורט גדול. אותו דבר כאן, כן, זה דבר ראשון. כן, למרות שהיום נוהגים לפסק את זה אחרת, יעללך זר, ולא פיך. כן, אבל בתנ"ך, במשלי, במקור, זה לא ככה. כן, שעדיף לשמוע, כשאתה שומע עם מישהו אחר, זה יותר חזק. זה אחד. אבל למה דווקא חירם? פה צריך קצת להכיר את המשמעות של מלכות חירם בתנ"ך. אני אקח זה מסע קצר בתנ"ך, לא ארוך, מסתכל בשני נביאים, פשוט פחות מכירים את זה, מסתכל ביחזקאל ובישעיה. יחזקאל היה נביא על עם ישראל, אבל גם ניבא על העמים, וביחזקאל פרק כ"ה הוא מתחיל לנבא על העמים, תסתכלו פרק כ"ה, הוא נושא בתחילת פרק כ"ה, נבואה של חמישה, שמונה, שבעה פסוקים על עמון. ויהי דבר השם אליי לאמור, ואדם שים פניך אל בני עמון. אוקיי. בפסוק ח' נבואה של שלושה פסוקים על מואב ושעיר. בפסוק י"ב עוד שלושה פסוקים על אדום. אין, קצת יותר, כן? אחר כך פסוק, עוד שלושה פסוקים, פסוק ט"ו, שלושה פסוקים על פלישתים. פרק כ"ו, פרק כ"ו, ויהי בשתי עשרה שנה ואחד לחודש, היה דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, יען אשר אמרה צור על ירושלים, האח נשברה דלתות העמים, נשא בה אליי מלאה החורבה, לכן, כל אמר וכולי. ואז הוא מתחיל לנבא כמה פסוקים על צור, שלושה פרקים. כל פרק כ"ו, כל פרק כ"ז, כל פרק כ"ח, שלושה פרקים מדברים על צור וצידון, בייחוד על צור וצד על צידון.
ההשפעה של חורבן צור היא על כל העולם.
על?
על ההשפעה של חורבן צור,
על שאר העולם בעצם. א', אתה אומר, דבר ראשון, צור היא הייתה ראש כל הממלכות, היא הייתה עיר הבינלאומית. ומה זה בא לידי ביטוי למשל? מסחר, נכון, מסחר בינלאומי. כל פרק כ"ז, פה ביחזקאל, עוסק בזה במסחר, אחד הדברים הכי מפורסמים, איך צור סחרה עם כל העולם, מה היא הייתה קונה מכל דבר, תראו, אפשר לראות פה. כתוב מפורט, מה היא קונים מכל מקום, לא משנה כרגע, אבנים טובות מכאן, זהב מכאן, כסף מכאן, זה מיוון, זה מתוגרמה, זה מדלן, כל דבר קונים במקום אחר, הם היו הסוחרים של העולם העתיק. אין ספק. זה הממלכה, ממלכת צור, שאיך אנחנו קוראים לה היום בהיסטוריה, קוראים לה? ממלכה הפניקית, בסדר? הפניקית. הבירה הייתה צור, אבל היה להם ערים בכל אזור הים התיכון, הם בעצם היו הסוחרים, הם היו המעבירים. זה בא לידי ביטוי בכך, למשל, שכשרוצים להשתמש בדולר של פעם, מה הכסף הבינלאומי? כסף צורי. כן, כסף צורי, שהוא כסף שמשתמשים, זה עובר לסוחר בכל העולם. זה אתה תמיד יכול להשתמש. כן, גם במשנה, זה כסף חשוב. כמו היום לשלם בדולרים, וכל מקום בעולם קבלו את זה, אותו דבר.
זה מה שקוראים
לזה צור, כאילו... מלשון? אני חושב שמלשון דבר אחר, אבל עוד רק מעניין, אולי נגיע בהמשך. אז זה אחד, לגבי הממלכה הצורית. אומרים, אז בואו נקרא רגע את הנבואה, איך היא מתחילה. בן אדם, יען אשר אמרה צור על ירושלים, האח, נשברה דלתות העמים, נשא בה אליי, עם מלאה החורבה. מה זאת אומרת? בוא נבין. האח, טוב, זה ברור. משברה דלתות העמים. מה זאת אומרת? ירושלים היא נקראת, אחד הכינויים שלה, דלתות העמים. למה דלתות העמים? כל העמים פנו לירושלים. כל העמים פונים לכיוון ירושלים. למשל, שער שכם של היום בעיר העתיקה, השם הקודם שלו היה שער דמשק. כי לשערים קוראים על שם העיר שאלינו מובילים. שער יפו מוביל ליפו, שער דמשק מוביל דמשק. אז דלתות העמים זה בכל העמים היה שער שנקרא שער ירושלים. למה? כי הוא היה מוביל ירושלים. כן, אז
זה
דלתות העמים. מה? ירושלים הייתה מרכז בינלאומי. למה היא הייתה מרכז בינלאומי? אני חושב לרוחני כנראה, אבל... תכף, אז מה אומרת צור? משברה דלתות העמים, נשא בה אליי. מה נעשה זה נשא בה אליי? ירושלים נחרבה, עכשיו הכל, יפנו לכיוון שלי, נשא בה אליי. היא מלאה החורבה. מה זה היא מלאה החורבה? אומרים חזל? כן, מה אומרים חזל? לא נתמלאה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. ככה אומרים חזל. כלומר, אם מלאה החורבה, אני אתמלא מהחורבן של ירושלים. ירושלים יורדת, עכשיו היא אתמלא מזה, זה יוצור בירושלים. שני, אם דיברנו פעם על קיסריה וקיסרי וירושלים, ככה מדברים חזל בימי בית שני, אז קיסריה זה בימי בית שני, אבל בימי בית ראשון, המקבילה לירושלים, האנטיתזה של ירושלים יצור. כן, היא זה לעומת זה של ירושלים. עיר ענקית, כבר דיברנו על זה, עיר מאוד מאוד מוגנת. אני לא אעריך פה זה, רק בשתי מילים. מה? יתה? אי. צור יושבת על אי, במרחק של כקילומטר מהחוף. יש לה צי מאוד מאוד חזק, אי אפשר לכבוש אותה. אי אפשר להטיל עליה מצור. אפשר לקבל בסדר זה. עד שמי בסוף זה, למה צור היום היא לא אי? אלכסנדר מוקדון מגיע, עושה מצור של 8 חודשים על צור. תחשבו, מה זה 8 חודשים? רק לסבר את האוזן, האיש בגיל 34 תוך 10 שנים הגיע להודו, כן? בדרך כלל לא היה מתעכב יותר מ-10 ימים על עיר. על צור הוא מטיל מצור של 8 חודשים. כנראה שיש לו סיבה טובה. אין בלית ברירה, הוא לא מצליח כי הצי הפניקי הוא חזק מאוד, עם הצבא שלו, כל חייל לוקח גלי זה, והם ממלאים עד שהם חברים את העיר ליבשה. עד היום, צור מחוברת ליבשה, מאותו חיבור שעשה אלכסנדר מוקדון. מה?
מה הוא עשה
בעצם? תארו על ראש העין למעלה על הרכס. הוא חיבר את האי ליבשה. חיבר את האי ליבשה. כדי לכבוש אותה. כמו שאתה שומע. כל חייל לקח מעדר. היא הייתה רחוקה קילומטר מהחוף. אם אתם תסתכלו היום על צור, אתם תראו אין פה את זה. כאילו נקודה שהיא כאילו בולטת מתוך הים משהו כזה, ועד היום זה בגלל שאלכסנדר מוקדון חיבר אותה. מה? היה לו צבא מאוד גדול. כן, כמה? קילומטר? בסדר, כפר. וזה כתוב פה בפסוקים בכמה וכמה, אני אתן לכם דוגמה. הפסוקים שקראתי עכשיו, לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני עלייך צור, והעליתי עלייך גויים רבים, כהעלות הים לגליו. כן, כמו שהגלים מתנפצים על איזה מקום, ככה אני אביא אלייך גויים רבים. ושיחתו חומות צור והרסו מגדליה, ושיחתי עפרה ממני ונתתי אותה לצחי אכסלה, משטח הרמים תהיה בתוך הים, כי אני דיברתי נאום אדוני אלוהים, והייתה לבז לגויים. כן, זה צור, בדיוק זה הסיפור של צור.
למה זה מגיע לה?
למה זה? בגלל שהיא אמרה, יען אשר אמרה צור על ירושלים הלך, נשברה דלתות העמים, נשא בה אליי מלאה אחורה. יש פה קצת יותר בעומק בסיפור, אבל בפשטות זה בגלל שהיא שמחה על חורבן ירושלים. אז זה אחד. הנה, נכנסו בפרק כ"ח למשל. וידבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, אמור לבכי צור, כה אמר אדוני אלוהים, יען גבה לבך, ותאמר אלה אני. מושב אלוהים ישבתי בלב ימים, ואתה אדם ולועד, ותיתן לבך כלב אלוהים. כן, מלך צור, יושב על אי, אף אחד לא יכול להגיע אליו, סוחר עם כל העולם, מחשיב את עצמו כאל. חז"ל מספרים סיפורים מדהימים על מה שהיה שם, ארמונות, פשוט דברים מדהימים, לא ניכנס כרגע. בכל אופן, תראו למשל דברים מאוד מדהימים בפסוק י"א. מעיד בר אדוני אליי לאמור, בן אדם, שא קינה על מלך צור, ואמרת אליי, ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, אתה חותם תוכנית מלא חוכמה וכליל יופי, בעדן גן אלוהים היית, כל אבן יקרה משוכתך, עודם פתעדה ויהלום, תרשי שום וישפה, ספיר נופך וברקת. איפה אנחנו מכירים את זה?
חושן.
תשע אבנים מתוך החושן. את קירוב ממשך השוחך, ומתתיך בהר קודש אלוהים היית, בתוך אבני אש התהלכת, הר קודש אלוקים, זה כמעט ירושלים. ממש תיאורים מדהימים שהיינו אומרים אותם רק על ירושלים. אם אתם רוצים לראות ממש, תיאורים ממש ממש ממש, בואו תראו בישעיהו, גם כן בנבואות העמים של ישעיהו. ישעיהו בפרק י"ח, הוא מתחיל גם כן לנבא נבואות על העמים, על כוש, מצרים, כל מיני נבואות כאלה. פרק י"ז כבר מסע דמשק, לפני כן מסע מואב, מסע דמשק לכל אחד, מסע מצרים בפרק י"ט. אז תסתכלו בפרק כ"ב, בפרק כ"ג, כ"ב כתוב מסע גיא חיזיון. מסע גיא חיזיון זה כבר מסע על ירושלים. מסע גיא חיזיון זה על ירושלים. אפשר לראות פה במשך הפרק, ותצאו הבתים, את בתי ירושלים ספרתם, כן, לא משנה, זה סיפור מעניין, אבל לא עכשיו. פרק כ"ג, אחרי שהוא פה מדבר על ירושלים, אז הוא חוזר לעוד עיר אחת שהוא שכח. מסע צור, הילילו אוניית תרשיש כי שודד מבית, מבוא מארץ פקיטים וכו'. עכשיו זה בלשון של ישעיהו, זה כבר לא לשון של חזקאל, זה לשון יפה. בואו תראו. נראה לכם פסוק, תנסו לנחש לבד מה הוא אומר. הוא אומר, לא תוסיפי עוד לעלות לנו שקה, בתולת בת צי.
דון.
נכון? כמעט, כמעט בת צי, צידון. קומי עבורי, גם שם לא ינוח לך. כן, ביטויים שאנחנו מכירים אותם, מירושלים, רוצים עוד, בואו נראה בהמשך. והיה ביום ההוא ונשכח הצור 70 שנה כימי מלך אחד, מקץ 70 שנה יהיה לצור כשירת הזונה. אני מדלג, והיה מקץ 70 שנה יפקוד אדוני את צור, ושב עליה את מנה וזנתה את כל ממלכות הארץ. מה מנבא פה ישעיהו על צור? גלות של 70 שנה. אנחנו מכירים את זה. גלות של 70 שנה, זה מה שאנחנו מכירים בירושלים. יש שתי ממלכות, יש את ממלכת יהודה, ואל מולה יש את ממלכת צור. זה לעומת זה. זה, זאתי, בעדן גן אלוהים היית, הר הקודש, גם פה, זה שני צדדים, אחד מול השני, כן? כשזה עולה, זה יורד. אפשר להעמיק בזה אפילו קצת יותר, אני לא חבל עכשיו להאריך בזה, בקצרה, כן? יש משהו מאוד מאוד חשוב אפילו אולי, גם רוחנית, בנקודה הזאת של צור, שאפשר להאריך בו בהזדמנות אחרת, שדווקא צור היא, תעשה את זה, ולכן כאשר מלך צור, הוא בונה את הארמון של דוד המלך, זה אמירה. זה אמירה. שצור, מיוזמתה, עושה את זה, זה אמירה מדינית. לא סתם מישהו ילך זר, אלא צור ספציפית שהיא, כן, האנטיתזה של ירושלים, עושה את זה, זה חשיבות מאוד מרתקת.
מה הקשר שלהם לירושלים? יש להם קשר קודם לדוד?
לא, אין להם קשר קודם לדוד. כן, טוב, תראו, אם הייתי אומר, הייתי עושה פה שיעור בהיסטוריה, הייתי אומר, שמי, הוא, זה לא שפה מחירה מלך צור פתאום נעשה לאוהב לדוד, כל מה שהכל אינטרסים. הממלכה, הוא אינטרסים של מסחר, אינטרסים של
האב. זה שיש לו אינטרסים...
גם, תמיד יש, כאילו, אף פעם, לא רק מהאהבה, כלומר, יש פה הרבה דברים שמסתתרים פה מאחורי זה, אבל תלך כרגע זה לא הנושא שלו, אתה רוצה להראות, שזה, וברגע את הנקודה הזאת, שאפילו צור, כן, משרתת את ירושלים. וברגע שזה, ברגע שזה קורה, לכן הפסוק, זה כתוב בפסוק אחד, אבל הפסוק הבא אחריו, וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, וכי ניסה ממלכתו, כן, הכוונה ביחס לעמים מסביב, ועבור עמו ישראל. כן, אז כמו שאמרנו, לא בטוח זה קרה בהתחלה, אבל זה צעד מאוד מאוד חשוב. אז חוץ מהדבר הראשון, ירושלים, הדבר השני, היחס, כן, אל העמים מסביב, ניסי ממלכתו, זה שצור משמשת את ירושלים. החלק הבא בסיפור זה הנושא של ויקח דוד עוד פלגשים ונשים אחרי באו מחברון ויוולדו עוד לדוד בנים ובנות. איך זה חשוב להבנת, לבניית מלוכה?
קשור קשרים, כל המלכים.
המשכיות, לא בולט על הנקודה הזאת, מה? המשכיות, או המשכיות, בית דוד, אנחנו נראה בהמשך, בפרקים הבאים נראה שכשאומרים בית דוד, לא הכוונה לארמון שלו, הכוונה לשושלת, בית דוד, נכון? הבית שהוא בנה, הבית זה הילדים שלו, זה הדגש, כן? אז הדגש הוא שהנה פה קמה שושלת לבית דוד. סתם ככה על האנשים, על השמות שמוזכרים כאן, כך דיברנו, כשדיברנו על בני דוד שנולדו בחברון, אז יצאנו אז ששלמה נבחר למלוכה, בגלל שהוא היה הבכור של דוד. איפה הוא היה הבכור של דוד? בירושלים הוא היה הבכור של דוד. כן, זה מה שיצאנו עד. פה רואים, הוא מוזכר בכלל רביעי. שמוע ושובה ונתן ושלמה בדברי הימים, בפרק י"א, רואים שהם כולם היו בני בת שבע. אבל שלמה הוא היה הבן הגדול של בת שבע. הרי אחרי מות הילד, הסיפור הוא היה אחיתי, כן? נולד שלמה, ככה מפורש אצלנו בפסוקים, נכון? בואו נראה.
כל הארבע הראשונים זה של...
כל הארבע הראשונים מופיע בדברי הימים של
שבע. לא,
זה לא מופיע כאן, אני לא יודע למה באמת. אולי זה לא הדגש כרגע, רק להראות שהם נולדו לו ילדים. בכל אופן, אבל שם בסיפור בת שבע, בואו נראה, כי אני זוכר שזה היה ככה. הנה תשובה של השנה. ותלד לו, והדיא לו לאישה, ותלד לו בן, ויהי הדבר אשר עשה דוד, ואז הבן מת. כן, ולכן דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה וישכב עמה ותל את בן ותקרא את שמו שלמה ודמה יבוא. כן, כלומר זה משמע שזה קורה ישר אחר כך, לא משמע שהם נולדים עוד בנים קודם. לכן גם המצודות וגם כל המפרשים האחרים פה אומרים, לא פה, בדברי הימים הם אומרים שהילדים פה מנויים מהקטן לגדול. כלומר, הבן הקטן זה שמוע, הקטן זה שמוע ושובב, ונתן ושלמה הוא הגדול. בניגוד לאיך שבתנ"ך בדרך כלל. אז אומר דורשי.
למה שיעשו את זה ככה?
זהו, אז זה מאוד קשה באמת. הרב מדן פעם אמר שעל דוד הרי נגזר ואת הכביסה ישלם ארבעתיים. הוא בעצמו גוזר על עצמו, נכון? על כל סיפור דוד ובת שבע, דוד המלך, שבמשל כביסת הרש, הוא גוזר ואת הכביסה ישלם ארבעתיים, והוא משלם ארבעתיים. הם מתים לו ארבעה ילדים. הילד, הראשון מבת שבע, ואחריו, אבשלום, אמנון ואדוניה. ארבעה. כן, יש ספירה אחרת, לא משנה. ארבעה ילדים. או אמדוניה, או כן, או תמר, לא משנה. משלם ארבעתיים, זה בוודאי. הרב מדן הציע שגם בת שבע היא משלמת ארבעתיים. כלומר, וכל אלה הילדים שמנויים פה, שלושת הראשונים והילד, הם מתו. ושלמה הוא היחיד שנשאר. כן, אבל בפסוקים זה קצת קשה.
למה בת שבע צריכה לשלם ארבעתיים?
גם כן. אני גם שותפה, כאילו. אני מסכים. לא, לא. אשת איש שורפים את שניהם, סוגלים את שניהם, חונקים את שניהם, כן? שאישה, כן, זה לא רק עליו. אלא אם כן באמת אתה הולך עם חז"ל, שבת שבע באמת הייתה בת שמונה. פעם חשבתי, לפי חז"ל בסיפור הזה, שאולי לכן קראו לה בת שבע. אתם מכירים את הגמרא? טוב, נגיע לזה. לפי חז"ל עושים חישוב, כאילו, להראות איך זה יכול להיות, כל הלידות פה וזה, אז אומרים שבת שבע הייתה קטנה מאוד, כשהוא לקח אותה וזה, זה מסביר הרבה דברים בסיפור.
האם הוא היה גם ש...
כן, אני מסביר, אז אוריה לא באה עליה עדיין, ומסביר איך דוד המלך הסתכל עליה כשהיא התרחצה על הגג, היא הייתה ילדה קטנה, כאילו.
עכשיו...
זה מתחיל דוד. חז"ל אומרים להם, חז"ל, בת שבע הייתה קטנה, מה שהם אומרים. אבל פשוט הם לא מדברים על פשט, כן, אלא אתם רוצים להגיד רעיון. לא משנה עכשיו. זה נגיע לסיפור הזה. לענייננו, תראו דבר מעניין. מתוך ארבעת הילדים של בת שבע ודוד, לאחד קוראים נתן. נתן הוא הנביא, הוא הנביא שבא אל דוד על הסיפור הזה. ודוד קורא לאחד הילדים על שמו. אז זו אמירה מאוד חזקה. סתם אני. בכל אופן, אז איך שלא יהיה, או ששלמה הוא הגדול, או שהוא שלמה היחיד שנשאר, כן, זה בא להגיד את נושא השושלת, את בית דוד שמוקם. כן. ברור שזה קורה בהמשך, אבל כמו שאמרנו, זה חשוב להגיד לנו...
אתה אומר שנתן הוא על שמו של נתן
הנביא, כאילו? יש שני נתן בספר שמואל. אחד הבן של דוד מבת שבע, ואחד נתן הנביא. גם נתן הנביא קשור לסיפור דוד מבת שבע. זה על שמו? כנראה שזה על שמו, אני יודע.
מי זה? נתן הנביא בא אליו כמה פעמים.
בסדר, נכון, אבל הסיפור הזה הוא, נכון, מדהים לקרוא לו, דווקא לזה שהוכיח אותך על הסיפור, אתה קורא על שמו, זה לא מובן מאליו, בוא נגיד ככה, לא כל מלך היה עושה את זה. וישמעו פלישתים, כי משכו את דוד, אני פסוק ט"ז, וישמעו פלישתים, כי משכו את דוד למלך על ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. ופלישתים באו, וינטשו בעמק רפאים. ישאל דוד באדוני לאמור, הילל פלישתי מתתנם בידי, יש פה פסקה באמצע פסוק, ויאמר אדוני אל דוד, עלה, כי נתון נותן את הפלישים בידיך. ויבוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר פרץ אדוני את אויבי לפניי כפרץ מים. על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים, ויעזבו שם את הצריהם, ויסיים דוד ואנשיו. טוב, הנה, אז מתי זה קרה? מתי הסיפור הזה קרה?
חברון.
אז מצוין, זו שאלה טובה. לכאורה, מה שעולה כאן, ומתחיל הפסוק הראשון, וישמעו פלישתים כי משכו את דוד למלך ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש דוד. כלומר שזה קורה ישר אחרי המשיכה. אם הייתי צריך לשבץ את זה בפסוקים, הייתי שם את זה ישר אחרי פסוק ג', נכון? תראו את פסוק ג', ויבואו כל זקני ישראל למלך חברון, ויחוד להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. בסדר? וימשכו מיד אחר כך מה צריך להיות כתוב, וישמעו פלישתים כי משכו את דוד במלך על ישראל. זה בדיוק אותם ביטוי. כלומר, זה המשך ישיר של פסוק ג'. כל מה שקראנו באמצע, כמו כיבוש ירושלים, לידת הילדים, סיפור חירב, זה דברים שקרו אחר כך, כמו שאמרנו מקודם. בסדר, אז יש פה מלחמות בפלישתים שקורות באמצע. ראיה לדבריי, תראו מה קורה, כתוב וישמע דוד וירד אל המצודה. מה זה וירד אל המצודה? אם זה אחרי כיבוש ירושלים, אז הוא כבר נמצא במצודה. תסתכלו פסוק ט', וישב דוד במצודה ויקרא לעיר דוד. אגב, מצודות מוזכרות כמה אצל דוד, אחת מוזכרת כשהוא הולך לכיוון מואב, או מוזכרות לפחות עוד שתיים, אחת בעיר דוד ועוד המצודה הזאת. אז יש כמה וכמה מצודות.
המצודה הוא לפני כיבוש ירושלים, לא
זו מצודה. אז כנראה שזו מצודה אחרת. איזה מצודה הזאת? לא יודע, עוד מעט נחשוב איזה מצודה. יש פה כמה הצעות, אבל איזושהי מצודה. ראיה נוספת, אז זה, הוא לא צריך לרדת אל המצודה, וגם פלישתים, אם היו רוצים לכבוש את ירושלים, אולי לא בטוח שהיו צריכים לעלות דרך המצודה. יותר סביר שהיו צריכים לעלות דרך איילון, כן? אז היו מגיעים לירושלים ישר, כי אם אתה עולה בעמק רפאים, אתה מגיע לבית לחם. מכירים קצת את האזור? יש פה ירושלמים? חבר'ה, גילו, מכירים את האזור? בג'אלה, עמק רפאים, תחנת הרכבת, כל האזור הזה, בסדר? אז עוד מעט אני אנסה לאתר בדיוק איפה זה היה, אני אתן הצעה, אני חושב במיקום מדויק, אני חושב, אבל...
יש פה בודדים של ירושלים.
בסדר, זה צריך להכיר בכל זאת, גם מי שלא גר בירושלים צריך להכיר את זה, אין איזה... לא יודע, כן, גן החיות התנ"כי, כולם היו שם, נכון?
אני לא.
הנה יש לך סיבה להיות שם, בסדר? גן החיות התנ"כי יושב על עמק רפאים, הרכבת שעולה לירושלים. הרכבת הישנה. לא, היא עולה דרך עמק רפאים, בסדר? היא עולה דרך נחל רפאים. בכל אופן, לענייננו, אז רק ראיה נוספת, תסתכלו ממש בסוף ספר שמואל ב', בפרק כ"ג, יש כל גיבורי דוד, סיפורים שלמים, כל הגיבורים, לא ניכנס כרגע להסביר את הסיפורים, אבל אחד הסיפורים שסופר שם בפסוק י"ג, וירדו שלושה מהשלושים ראש, ויבואו אל קציר אל דוד, אל מערת אדולם, וחיית פלישתים חונה מעמק רפאים. ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים אז בית לחם. ויתאבד דוד ואמר מי אשכני מים מבור בית לחם. אני חושב שהאירוע הזה קרה עכשיו. כן, מתישהו באזור ההמלכה, לפני, אחרי ההמלכה, איפשהו פה, איך אני יודע? א', כתוב חיית פלישתים, חיה זה יחידה צבאית, כן, אצל פלישתים. חונה בעמק רפאים, זה אחד. שתיים, כתוב דוד אז במצודה. אני, ראייה שלישית אני אביא עוד מעט. בסדר? אז זה...
אז מה, זה יש אז בשביל ירושלים.
מה?
זה יש אז בשביל המצודה של ירושלים.
כן, אבל זה, הפלישתים נמצאים אז ב... בעמק רפאים, כתוב שדוד נמצא במערת אדולם, מערת אדולם היא שפלת יהודה, נכון? כתוב שדוד ואנשיו היא מערת אדולם. בסדר? אני אקרא? כתוב שהם נמצאים במערת אדולם. ודוד אז במצודה, זה מבוא אל קציר אל דוד אל מערת אדולם, וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים, ודוד אז במצודה. ומצב פלישתים אז בית לחם. אז איך יכול להיות שדוד... במערת אדולם, והוא גם במצודה. יש כאלה שניסו להגיד שהמצודה היא מערת אדולם. אפשרי, יכול להיות. יכול להיות שדוד עובר, נמצא במערת אדולם, ואז הוא עובר למצודה. בכל אופן, ייתכן מאוד שזה, אני רק הבאתי את זה כדי להראות שנראה לי שדוד לא נמצא אז בירושלים. כן, עוד לפני שהוא מגיע לירושלים, גם פשט הפסוקים אני חושב מושך לזה, שזה קרה ישר עם המשיכה. ועוד לפני שדוד מגיע לירושלים. אין לנו פוטוש מחיק, אני אתאר לכם את האזור, קצת שנבין על מה מדובר מבחינת הקרב. אם פלישתים חונים בעמק רפאים, תיקחו פעם מפה, תסתכלו על עמק רפאים, בלי כל זה, תורידו את כל הבתים, אין הרבה מקומות שזה יכול להיות, כי עמק רפאים הוא עמק די צר, אחרי מחנה, מקום לבנות מחנה. להערכתי, אני אומר, הסתכלתי, בדקתי, הסתכלתי הרבה על המפה, מדובר על אזור בית צפפה. מישהו מכיר, כן, זה היה בכותרות עכשיו. בית צפפה נמצא מדרום לארמון הנציב, אני חושב. דרום מזרח.
זה יכול להיות איפה שצומת אורנים שם.
איפה ש?
צומת אורנים.
נו, זה היה. כן, אני לא מדבר נקודתית. כן, כל האזור. אצטדיון טדי.
כן.
קניון מלחה. אז שם זה האזור שהם יכולים לחנות, אזור יחסית נמוך ושטוח, שהם כל שפלישתים שם כתוב וינטשו, כן, יצאו להיות מפוזרים על איזה אזור. אנחנו יודעים שפלישתים עלו דרך המעקים, רואים את זה בכמה מקומות, כאלה, דווקא ליד.
יש את
המעיין
הנכין אליה, נכון? שזה אין חניה, יכול להיות
נכון. מהאזור
שם?
כן, כן, בדיוק, אין חניה, כן. אין חניה, ולמעלה יש את עין לבן ועין יעל. כל אזור שם מלא מעיינות, נכון? מכירים? אם לא, אז תכירו. בכל אופן, כן, אז זה האזור, ושם הפלישתים נמצאים, ודוד מתאווה וישקה, אומר מי ישקה ממים מבור בית לחם, כלומר דוד נמצא מקום שאין לו מים, גם כנראה שהוא לא נמצא בעיר דוד, זה יותר סביר, אחרת היה לו מים. איפה נמצא דוד? לעניות דעתי הוא נמצא באזור רמת רחל. לפני פחות בערך 10 שנים, עשו חפירות ברמת רחל, עד היום הן נמשכות, מצאו ברמת רחל עיר שלמה עם מצודה ענקית מתקופת המלוכה, מכל תקופת המלוכה. החל מדוד ושלמה עד ימי חזקיהו, עיר ממש ענקית עם מחסני ענק, כן, עם תביעות קנקנים, עם תביעות למלך, כל מה שתרצו, כל מה שאמור להיות, יש שם, מצודה ישראלית, וזה ממש לא רחוק, זה ממש ליד. ייתכן מאוד שזה המצודה, היא רק הצעה שלי, אבל לא ראיתי את כאילו שהם תשים את זה, אפשר, יכול להיות בהחלט שגם מצודת עיר דוד זה לא נורא רחוק משם, זה עוד רכס אחד צפון. ודוד מתאווה, מי יש כן עם מים מבור בית לחם, זה באמת ממש ממול, אין מים, צריך להביא מים מבור בית לחם. זה ייתכן, פחות או יותר זה הקרב. עכשיו, מה קורה? וישאל דוד בהשם למור האלל, פלישתים התקנם בידי, מה באה הפסקה באמצע פסוק פה להגיד? פסקה באמצע פסוק באה להגיד, שיש באמת פסקה באמצע פסוק. דוד שואל, תתנה בידי, מה עונה לו השם?
פסקה באמצע פסוק.
נכון? לא עונה לו. לא עונה.
לא
עונה מיד אולי. עונה לו, בדיוק. לא עונה מיד. אלא מתי עולה? לוקח זמן, חכים איזה 10 דקות, שואל, חכה. בסוף, ויאמר השם, עלה כי נתון את אל. למה זה צריך להיות ככה? למה זה כל כך חשוב לספר, לתאר לנו את זה?
אולי
שוב,
לראות שדוד מתפטר, אבל לא תפני
ששם... מצוין.
לא כמו שאול.
שאול המלך, בקרב הראשון שלו בפלישתים, אמר לכהן, אסוף ידיך. זוכרים? רואה שהמחנה הולך לנבור, אסוף ידיך. דוד המלך שואל, קדוש ברוך הוא לא עונה לו ישר. אבל לא, חכה. חכה שהשם היה לו. מה?
מה הכהן
שלי? שאול עם הכהן, שהוא אומר לכהן, הוא אומר, הגישה האפוד, ואז הוא רואה שהאמון הולך לנבור, הוא אומר לכהן, אסוף ידיך. נכון? דבר נורא. כבר ביקשת את לשאול בהשם, אתה כבר לא יכול לחזור עכשיו אחורה. הוא אומר, כהן, טוב, עזור.
לא משנה,
עזור, פעם אחרת. כן, דוד שואל, אין תשובה. חכה. עד שיש תשובה. זו נקודה ראשונה של השוואה לשאול. אחד. כן, ואז דוד מכה אותם, ויבוא דוד בבעל פריצים, ויקם שם דוד, ואומר, פרץ אדוני את אויביי לפניי כפרץ מים, על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים. ועזבו שם את הצבאיהם, ויסיים דוד ואנשיו. פלישתים משאירים שם את האלילים שלהם, גם זה סגירת מעגל, אבל לא עם שאול, אולי עם הסיפור תחילת ספר שמואל. שם, מלחמה הראשונה בפלישתים בספר שמואל, עם ישראל משאיר את ארון השם, פלישתים תופסים את ארון השם. אז כאן זה אנטיתזה. ויסיים דוד ואנשיו, אז בספר דברי הימים כתוב שויעלו באש. אז המצודות פה והמפרשים פה מסבירים, ויסתאם מלשון שהוא שרף אותם, עשיא אותם כמו שמסעים מסעות, כן? ישרוף, זה מה שיקור, שרף אותם. ויוסיפו עוד פלישתים לעלות וינטשו בעמק רפאים, וישאל דוד בן אדוני ויאמר, לא תעלה, הסבל אחריהם ובאת להם ממול בחיים. מה זה אומר, ובאת להם ממול בחיים? אז יש את הפירוש הרגיל, הפירוש המקובל הוא, שדוד וככה מפרשים חז"ל, שבחיים זה שם של איזה סוג של עץ. דוד מתחבא בתור בין העצים, וחזם מספרים איך הפלישתים מתקרבים ומתקרבים, עוד, מתקרבים עד הגיעים למרחק של ארבע אמות, והשם לא אמר, אז הוא לא נלחם. ורק כשומעך כל צעדה וראשיה בחיים, אז תחרץ, כי אז ירצה אדוני לפניך להכות במחנה פלישתים. כן, יצא השם לפניך, איפה הביטוי הזה? מוכר לנו? ספר שופטים? ספר שופטים. כי אז יצא השם לפניך, אני חושב שזה דבורה עברת לברק. הנה השם יצא לפניך. כן, זה...
איפה הרב קראת הרגע?
מה?
איפה הרב קראת?
קראתי פסוק כ"ה. כ"ד. וכשומעך את כל צעדה וראשיה בחיים, אז תחרץ. כן, אז תצא, אז תתחיל את המלחמה. חזון מתארים, דוד מחכה, מחכה, מחכה. למה, מה זה בא להגיד? למה ספר לנו דוד מחכה, 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 ולא באה פקודה?
הוא נשמע לשם.
נכון, איפה, בניגוד למה?
שאול.
איפה הוא שאול?
שהוא
מקריב את ה...
לא, לא מה שאמרנו עכשיו. בדיוק, בסיפור שהוא מקריב בגלגל. שאול שם מחכה שבעת ימים, שבעת ימים תוכל עד בואי אליך, מחכה שבעה ימים. מה קורה בסוף היום השביעי? שאול נשבר ומקריב. זה בדיוק מה שרוצה להגיד לנו על דוד. מחכה, 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 דבר שפלישתים כבר מתקרבים. לא זז. עד שזה. זה מאוד מאוד חשוב, שהמלך הוא מי שמוביל את המלחמה, זה הקדוש ברוך הוא, כן? יש ממושמע לחלוטין הקדוש ברוך הוא, אז יוצא השם לפניך. מה?
יש פה, נראה לי קצת משהו מילולי, קצת לא ברור, שהשם אומר, כי אז יצא השם לפניך. השם קורא לעצמו, זה קצת...
נכון. שאלה טובה. שתי אפשרויות. לא, לא יודע, אולי כאילו זה, אולי זה ציטוט מנביא. אולי שכתוב וישאל דוד בהשם, כן? אז זה כאילו יכול להיות שזה כאן בנביא, אבל... אין לי תשובה, אני צריך לחפש על זה. שאלה טובה מאוד, אני לא שמתי על זה. כי אז יצא השם לפניך. להכות במחנה פלישתים. ולכן כתוב, ויעש דוד כן, כאשר ציווה הוא השם. כן, הוא עשה בדיוק אותו דבר.
זה לא היה דיבור ישיר, נכון?
מה?
זה לא היה דיבור
שמישהו
אמר את זה.
זה בדיוק מה שהוא שאל. אני יודע שמישהו אמר לו את זה. אני יודע שזה מין נביא או משהו כזה.
אבל באמת אם זה נביא.
יכול להיות שזה בא גם בשביל ההשוואה הזאת, אבל כן.
יש קשר בין הפרץ מים
וזוהה. או, הפרץ מים ופרץ וזוהה, אני לא יודע, ועכשיו אני מדבר כשנגיע לפרץ וזוהה. אבל על הפרץ מים, על המים, א', מה זה פרק כפרץ מים?
דיבור אחד.
אני, כן, זה לא צריך לספר לנו, ראינו איזה שבוע שעבר, מה זה כפרץ מים, מה קורה כשיש פתאום מבול? הכל זה כמו שיטפון, למה לתאר את זה ככה? כי הרי איפה מדובר? בעמק רפאים, כן, עמק רפאים, ואז דוד מכה אותם כפרץ מים, ופלישתים פשוט עם הנחל, כן, ממש ככה, עם הנחל, נחל רפאים, עד השפלה. נחל רפאים, עד השפלה. כן, כמו מים הם נשפחים, פרץ השם לפניי את אוהב, כפרץ מים.
כמו בארץ
בזרוע. מה?
כמו בארץ בזרוע.
כן, שם יש נחל ממש. פה האויבים הם בורחים כמו מים. כמו מים, הם זורמים עם הנחל, בורחים.
זה מעניין
מה בוודאי. כפרץ זה... למה זה חשוב? אז דבר ראשון, הפלישתים הם העם שמביאים את ההתנגדות למלוכה בישראל. יש גם מאמר הזה של... מול אמונת איתנו, שזה מה שהם מבינים, אבל גם בלי זה, בתנ״ך. התקופה שבה מופיעים הפלישתים על במת ההיסטוריה, זה בקטע הזה שבה מתחילה תקופת המלוכה בישראל. ברגע שיש מלך, נראה, דוד מכה אותם במלחמה השלישית, לא שומעים יותר על פלישתים. זהו. פעם אחת, הוא נשמע עליהם, פעם אחת עם חזקיהו, איזה הבהוב קטן, זהו. אין יותר. נעלמים, עד ימינו, כן? אבל חוץ מזה, פלישתים תמיד מופיעים, לא תמיד. הם רק פה, מופיעים בהופעים ההופעת המלוכה. הפלישתים הם המתנגדים להופעת המלוכה בישראל.
אם אני... להופיע המלוכה כאילו
הפלישתים. אני מבין שיש לנו מאמר הזה ולאמונה ניתנו. אני עושה על זה של הפלישתים, המשמעות של הפלישתים.
אבל
יש להם שלשון. מה? שם הם מתחילים, בתקופת השופטים הם מתחילים.
כאילו כל עוד אין מלוכה...
זה בכלל דגש שם.
כל עוד אין מלוכה הם מציקים, כאילו כשיש מלוכה הם לא מציקים?
כן, אני אגיד את זה בלשון הרוחנית. הפלישתים הם מתנגדים למלוכה. איך שהם שומעים שדוד נמשך למלך, הם עולים. בעצם בעקיפין הם זה שגורמים להופעת המלך בישראל. כי הרי למה עם ישראל מבקש מלך?
שפלישתים מציקים.
שיושיע אותו מיד פלישתים, נכון? לכן זה חשוב פה הסיפור הזה, כן? זה חשוב. דוד המלך ממלא את התנאי שבשבילו היה צריך מלך. למה ביקשו מלך? זה בדיוק מה שקורה. כן, זה התנאי הרבי. ונלחם את מלחמותינו, כן? זה מה שרואים.
היינו שהיה... סליחה שאומרים הרמב״ם, שראינו שיש פלישתים לפני זה, והם כאילו לא הציקו עד שופטים.
יש את הגל הראשון של פלישתים, תקופת אברהם אבינו, זה דבר אחד. גם פה הם נרמזים לפעמים איפשהו, אני לא ניכנס כרגע. רואים אני לפעמים ניצוצות, הם רואים אצל לחיש.
מלך
לחיש. לחיש, רשי פה אומר, רשי כאן, בשיעור הקודם ראינו שרשי אומר על היבוסי, שהם היו קשורים לפלישתים. כנראה לפלישתים הראשונים, יותר סביר מאשר לפלישתים השניים, כנראה. זה מה שרשי שם טוען. לכן העברים והפסחים, רומז ליצחק ויעקב, זה מה שרשי אומר. זה הגל הראשון. הגל השני, זה גל עם גויי הים, זה הגל שאנחנו מדברים עליו, הגל שאנחנו מדברים עליו, בימי השופטים, דוד שלמה, זה הגל הזה. מתנגד להופעת, המשמעות הרוחנית שלו היא זה שמתנגד להופעת המלוכה. רק שהמלוכה כבר מופיעה, כל עם, יש נקודה אחת שהוא בא להופיע. נכון? 70 אומות העולם, כל עם מופיע זה נקודה אחת. עם ישראל צריך שיהיה בו את כל ה-70 נקודות האלה, אז כשעם ממלא את תפקידו, בעצם הוא נעלם. במת ההיסטוריה, עם ישראל כבר קיבל את הנקודה הזאת, תמיד זה ככה. אז זה הנקודה של הפלישתים, הופעת המלוכה. ולכן הפרק הזה, כמו שראינו באמת, הוא לא לפי הסדר, וייתכן מאוד שהוא מדבר על דברים שהם היו אחר כך. כן, הילדים, כיבוש ירושלים, מן הסתם היה קצת יותר מאוחר אולי, הרי כשדוד, אני אסביר, למה יש לדוד מצודה בבית לחם, או נגיד ברמת רחל? איזה היגיון יש לבנות שם המצודה? הגענו שאם יש ממלכת יהודה וממלכת בנימין של ישבושת, רמת רחל היא הגבול הצפוני, נכון? אז יש לדוד מצודה שם. כן, ודוד כשהוא עולה מחברון לכיוון ירושלים, אז מחברון, תנה לבית לחם, המצודה בבית לחם או ברמת רחל היא נקודת זינוק טובה לצאת ממנה לכבוש את ירושלים בהמשך. אז בדרך יש אותם... אני טוען שההיסטורית, לא היסטורית, כאילו הכרונולוגית, מה שמתואר פה, סביר להניח שהקרבות של פלישתים היו עוד לפני כיבוש ירושלים, כמו שהראינו גם מפשט הפסוקים, ככה נראה. זה ישר אחרי משיכת דוד. בסדר? גם מבחינת הדרך, אם דוד יוצא מחברון והוא בדרך לירושלים, אז המאבק בעמק רפאים הוא בדרך לירושלים, כן? ולכן זה כאיפשהו באזור בית לחם באמת. בין חברון לירושלים, בית לחם בדיוק על הדרך, נכון? עליהם הדרך, אני חושב. זה כנראה מה שקורה. הסברתי רק למה הגיוני גם שהיה דוד מצודה שם. כי זה בדיוק הגבול הצפוני של יהודה.
רמת רחל. לפני כאילו שהיה אדם.
כן, עוד לפני. משם זה נקודת מוצא טובה לצאת לכיבוש ירושלים. אז כל הפרק הוא בנוי לא בגלל שבאמת זה ככה קרה, אלא הפרק הזה הוא בא להגיד לנו מה עקרונות המלוכה, מה הדברים שהם מהותיים למלוכה. מה הדברים שהם מהותיים למלוכה? ירושלים, ראינו את חירה מלך צור, ההכרה הבינלאומית שנוצרת כתוצאה מזה, ראינו את שושלת בית המלוכה, וראינו את הנושא הזה של ונלחם את מלחמותינו, של המלחמות בפלישתים.
זה גם לפי סדר חשיבויות?
אין שאלה טובה שאני לא יודע מה אתה. לא בטוח. בכל אופן, בפעם הבאה באמת אנחנו נראה את הסיפור עם ארון השם, שהוא, אני לא יודע אם הוא, כן, לכאורה הוא היה צריך להיות אחרי כיבוש ירושלים. כיבוש ירושלים עכשיו היה מופיע, זה היה משלים. יכול להיות שבאמת הקדימו את ירושלים, בגלל, כמו שאמרנו, כמו שאמרת, על החשיבות שלה. כן? פעם הבאה זה ארון השם, אולי משלים את החלק החמישי של המלוכה. כשהמלוכה היא חייבת גם את הנושא הזה של ארון השם. וגם בזה יש שני שלבים, נראה את זה בפעם הבאה.
Thank you.